טוב, שלום, ברוכות הנמצאות. בעזרת השם, בשנה הבאה לנו לטובה, אז נלמד ביחד מסילת ישרים. כנראה שבעיקר את ההקדמה במסילת ישרים, שהיא הנשמה של הספר. אבל עכשיו, לקראת ראש השנה, נעסוק בנושא שהוא תחילת ההקדמה של מסילת ישרים, והוא גם השורש של ראש השנה. אז בעזרת השם, אחרי החגים, שנה הבאה, בתחילת חשבן, כשנחזור, אז נתחיל את ההקדמה שוב עם עוד הסברים על הספר ועל הרמח"ל, אבל עכשיו ניגע בהתחלת ההקדמה בהקשר של הזמן הזה. מה? טוב. אומר רמח"ל. אמר המחבר. יש דפים לכולם? יש דפים? יש? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי כדי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. תראו איזה קידום מכירות מקורי. כותב המחבר, במשפט הראשון של ההקדמה, קורא יקר, כל מה שכתוב בספר אתה כבר יודע. אז למה שנקנה אותו? אני כבר יודע. אז מה זה בא לומר? שספר, כלומר, לימוד לא בא רק להוסיף ידע. חוכמה באמת זה לא לדעת הרבה דברים ומיומנויות חשיבה. זה משהו הרבה יותר עמוק. אז כבר במשפט הראשון של ההקדמה יש מהפכה בתפיסה מה זה לימוד, מה זה ספר. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא הזכירה את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כלומר, השינוי הוא לא בידע, אלא בתודעה. אנחנו יודעים הכל. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם. ואם תאמר, אולי הם יודעים אותם, אבל לא בטוחים שזה נכון, אז צריך לשכנע אותם שזה נכון. אומר לך, לא, יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. כלומר, זה לא מוטל בספק, יודעים שזאת האמת. יודעים שצריך לעבוד את השם, באהבה, ביראה, בזריזות, מידות טובות, אנחנו יודעים הכל. אלא שכפי רוב פרסומם, כלומר ביחס ישר לזה שזה כל כך מפורסם, וכנגד מה שמיתתם גלויה לכל, כלומר ביחס הפוך לזה שכולם יודעים שזאת האמת, כך העלם מהם מצוי מאוד, והשכחה רבה. זאת אומרת, אנחנו יודעים הכל, אבל הידע הזה לא זמין לנו. צריך כן ללמוד כדי לדעת בפועל מה שאנחנו בעצם כבר יודעים. האמת, זה לא רק מסילת ישרים, אלא כל התורה. מה עושה עובר דמעי אמו, 9 חודשים? לומד תורה. ואז מה קורה ברגע האחרון? מגיע מלאך, נותן לו מכה על הפה, והוא שוכח הכל. אז למה ללמוד 9 חודשים אם ברגע האחרון שוכחים הכל? זאת אומרת שכל התורה שאנחנו לומדים בעולם הזה, זה לא להתפגש עם משהו זר, אלא עם משהו שכבר טבוע בתוכנו. אנחנו צריכים שוב מחדש לתת לו את המילים, להיפגש עם המשגה של הדברים, עם התחביר, אבל הכל מבחינת התוכן, הכל נמצא בתוכנו. למה זה כל כך מהותי דווקא להקדמה של מסילת ישרים? מסילת ישרים הוא ספר שבונה אישיות. אז מאוד מאוד חשוב לדעת שהעבודה של בניין האישיות היא לא עבודה של המצאה, אלא עבודה של גילוי. מה ההבדל בין גילוי לבין המצאה? כן. המצאה זה משהו מלאכותי, משהו שלא היה בטבע. גילוי זה לגלות משהו שכבר היה קודם בטבע, עכשיו למדנו לקרוא לו בשם או לאפיין את התכונות שלו. זה כמו הבדיחות האלה שמורה אומרת שגילו את החמצן לפני 400 שנה. אז תמיד של הזמן השמו קודם, אותו דבר, רק למדו לבודד את החומר ואת המאפיינים שלו, זה שלב מסוים. את החשמל גילו, את נורת החשמל המציאו, כי אין נורות חשמל בטבע. את המכונית המציאו, אין מכוניות בטבע. אבל את חוק המשיכה גילו, גם קודם אנשים לא עפו באוויר, אבל גילו שזה חוק, ומה הכללים של החוק הזה, זה שלב מסוים. אז אם הכל נמצא בתוכנו, צריך להיזכר, שהעבודה שלנו, לבנות לנו אישיות שלמה. היא לא עבודה של המצאה. אנחנו לא צריכים להמציא לעצמנו אישיות נשגבה ועדינה ורוחנית. אנחנו רק צריכים לגלות שאנחנו באמת כבר כאלה. כי באמת כל התכנים של מסילת ישרים נמצאים בנו. הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, יראת החטא, הקדושה, גם רוח הקודש. יש לכל אחד כל הזמן. אבל לא על פני השטח, אלא בעומק. כמו שהמהר"ל אומר שאדם מלשון אדמה. כל האוצרות הכי עיקרים נמצאים באדמה. זהב, יהלומים. אבל לא על פני השטח, נמצאים בעומק. צריך לחפור, להתכופף, להתאמץ, כדי לגלות אותם. זה היה אחת העבודות של האבות. הרי כל מה שכתוב בתורה, אפילו בנבואה, הרי היו הרבה יותר נבואות ממה שנתפס בתנ"ך. מה הקריטריון? חז"ל אומרים, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. הרי היו נביאים שאנחנו יודעים אותם, מכירים אותם, ולא כתבו ספרים. נתן הנביא, גד החוזה, נחיו בנמלה. כל מה שנכתב זה מה שצריכים כל הדור. בתורה לא כל שכן. כן. מה השם? כן. כן. כי ספר של ידע לומדים עד שיודעים. ספר של חיים לומדים כל עוד חיים. לכן גם זקנים בני 100 שכבר יודעים, חוזרים בפעם המאה ואחד, כי זה החיים. כי זה מפגש, שנייה, זה מפגש של החיים עם משמעות החיים. אז אין לזה סוף, ואין לזה שיעור, קצבה. כן, מה השם?
אין שם לא עכשיו כאילו המצאה, אבל זה כאילו...
לא, לא, יש שם סוף. לא, מכונית, זה המצאה.
לא, כאילו
בפנים. כל בפנים. אנחנו מחדשים את הבחירה שלנו לגלות את עצמנו. כי עוד מעט נראה, עוד מעט נראה, מה החידוש. אז למה כתוב בתורה? אז התחלנו לומר שאפילו בנבואה, רק נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. בתורה שבכתב, לא כל שכן, כל מילה היא שורשי הלכות והם יסודות אמונה. למה התורה מספרת שהאבות חפרו בארות? מה זה משנה? מי שמכירה את הבארות האלה? מי ששתתה מהן? אז מה זה משנה שהם חפרו בארות? אומר השפת אמת, זה מגלה לנו שבאמת עבודת החיים של כולנו היא לחפור באר. מה זה באר? מה ההבדל בין באר לבין בור? מה? גם בבור. כי יש בור רק אין בו מים. אבל זה חידוש. כאילו בבור עושים, חופרים בורות כדי שיהיה בו מים. בור זה מקום כינוס של... מה השם? עלייה. עלייה. בור זה מקום כינוס של מים. אבל אין בו התחדשות, כמו בורות המים שבירושלים, כדי לאגור את מי הגשמים. באר יש שם נביאה פנימית. והנביאה הזאת נמצאת מתחת לפני השטח, והעבודה היא לחפור עד שמגיעים למקור הנביאה. שזאת באמת עבודת החיים של כולנו. לחפור, עד שנגיע לשורש הנביאה שבתוכנו, עד שנהיה אנחנו באר מים חיים. זה החיים, להיות באר מים חיים. אונקלוס מתרגם, מים חיים, מים נובעים. חיים זה לא שבעצם של משהו, חיים זה תהליך. חיים הם נביאה. נביאה, נביאת חיים, ממקור החיים. מה השם?
אוריה. כן.
זה אומר שאדם לא יכול לרכוש אוריה, עלייה, טל, שירה. בסדר, לבדוק שאני לא עושה מילים.
זה אומר שאם בתוכי יש, כאילו, אני לא יכולה לרכוש תכונות שהן לא בי בסוף?
כן. כל מה שאת קולטת מבחוץ, סימן שזה נותן מענה למשהו בתוכך. כי יש הרבה דברים בחוץ שאת לא רואה אותם בכלל. כי הם לא נוגעים אלייך. זה כמו, יש אפילו בחושים, יש צלילים שכלבים שומעים ואנחנו לא. דבורים רואות אינפרה אדום, אנחנו לא. מבחינתם זה כאילו לא קיים. מבחינתם כן, כי זה קשור אליהם, אלינו זה לא קשור. כל מה שגם, אפילו בתוך החיים, זה גם מאוד קשור לנושא שלנו, כל הזמן, כל רגע ורגע, החושים שלנו קולטים הרבה יותר מידע ממה שאנחנו מסוגלים לעבד. אנחנו רואים כל הזמן המון מראות, אנחנו שומעים כל הזמן המון צלילים. אנחנו בוחרים, כדי לסגור משהו, אנחנו בוחרים כל הזמן במה להתמקד. במה אנחנו בוחרים להתמקד? במה שנוגע לי. למה זה נוגע לי? כי זה נוגע בי, במשהו בתוכי, שצמלת, רוצה, זה נזכר, הנה, זה מזכיר לי משהו שידעתי. עכשיו אני רואה אותו, עכשיו אני שומע אותו. לא. אולי לזמן מסוים. כי אפשר לעשות מניפולציות ולשבש. אבל אחרי כמה זמן זה צף, המדבר מה שייך ומה לא. אז מה האתגר הגדול? למה זה אתגר כל כך גדול להיות אדם טוב וצדיק, אם כולנו טובים וצדיקים? באמת זה ככה, באמת כולנו טובים וצדיקים. למה זה כל כך קשה? אומר הרמח"ל, אלא שכפי, שורה שלישית, אלא שכפי רוב פרסומם, כלומר ככל שכמה, עד כמה שזה מפורסם, וכנגד מה שאמיתתם גלויה על הכל, ככה העלם מהם מצוי מאוד. והשכחה רבה. מה זה העלם? העלם זה התעלמות. העלם זה להתעלם. מה זה להתעלם? זה לא שאדם לא ראה, הוא ראה משהו, אבל הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא ראה. זה נקרא להתעלם. למה הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא ראה? כי מכל מיני סיבות זה לא נוח לו להודות שהוא ראה את מה שהוא ראה. למשל, התורה אומרת פעמיים, לא תוכל להתעלם. למשל, מישהו רואה מרחוק את העבדה של חבר שלו, נגיד איזה כבשה שלו, ואז הוא מגלה שכבשה הזאת נמצאת באמצע ביצה מסריחה, תובענית. טוב, אולי זה לא בדיוק הכבשה שלו, יש הרבה כבשים וזה, כאילו מתחילים למצוא תירוצים, למה לא להיכנס לבוץ? זה נקרא להתעלם. או כי תראה את שור אחיך או סיון נידחים, גם כן, כאילו. כלומר, או בלשון יותר מודרנית, יש דברים שאנחנו מדחיקים. להתעלם זה להדחיק. ואז, תוצאה והשכחה רבה. כמו שריר שלא מפעילים, הוא מתנוון. למרות שהוא טבעי. מסקנה, על כן, אין התועלת הנלקח מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. אומר הרמח"ל, עוד כלל, למי שבא ללמוד את הספר, אם אתה חושב ללמוד את הספר פעם אחת, ואז לשים בארון ולעבור לספרים אחרים, חבל על הזמן, זה לא ספר בשבילך. גם הפעם האחת הזאת מיותרת. למה? כי אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. פה זה כבר קצת אחרת מאשר במשפט הראשון. מה הוא מוסיף כאן? מה הוא מדייק כאן? איפה לא ימצא הקורא חידושים אחר קריאתו? תראו את המשפט. איפה לא ימצא קורא חידושים? מה כתוב? לא, מה? לא, כשאדם לומד בשכלו, כן, מה השם?
רחל תמה.
רחל תמה. בשכלו, איפה הוא כן ימצא חידושים? בנפשו, באישיותו. כי כבר אפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא בלפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו בהתמדה, מה שטל אמרה קודם. ללמוד תורה זה לימוד לחיים. אוטוטו, שמחת תורה, מסיימים, מתחילים. לא יכול להתאחר. ואז מה יקרה? אז מי שלומד את הספר כמו שצריך, עם חזרה והתמדה, כלומר לחזור ולחזור תמיד, מה יקרה? כי ייזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע. כלומר, יש דברים שהטבע של בני האדם גורם להם לשכוח, אבל מי שלומד מסילת ישרים, יזכור. זה משפט מהפכני. זאת אומרת שהספר הזה מסוגל לשנות טבע של בני אדם, להפוך אותו. כי מה הוא אומר כאן? עוד פעם. יש דברים שהטבע של בני אדם גורם להם לשכוח, אבל מי שלומד מסילת ישרים, כמו שצריך, יזכור. אז הוא בן אדם אחר. מה שכולם שוכחים, הוא זוכר.
כמו שקוראים מאיגרת הרמב"ן כל שבוע,
כן.
זה הדוקטור היום.
כן.
וצריך כל החיים ללמוד מסילת ישרים?
כן.
לא פעם, פעם, שלוש?
כן. מה השם?
רז.
רז? אני אתן דוגמה, שגם נראה אותה אחרי החגים. מסילת ישרים נגמר ברוח הקודש. יש סיפור, מעשה שהיה, תלמיד של הרב אליהו, פעם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, זכה בסוף היום, אז הוא סידר את הספרים. במשך היום היו שאלות ודיונים ושיעורים, ועל השולחן של הרב הצטברו הרבה ספרים. אז בסוף היום בא תלמיד והתנדב לסוף לשים כל ספר במדף. אז הוא הזיז את כל הספרים, בסוף הגיע לתחתית הערימה, כי הספר שהיה על השולחן עצמו, זה היה מסילת ישרים. אז הוא שאל את הרב, איפה לשים אותו? הוא אמר, את זה לא שמים, זה נשאר על השולחן תמיד. עכשיו, מסילת ישרים, השיא שלו זה רוח הקודש. הרב מרדכי אליהו הייתה רוח הקודש, והוא עדיין המשיך ללמוד מסילת ישרים. הוא גם חשב שזה לא מיותר להמשיך ללמוד. או, זהו. עכשיו, זה מה שרציתי לשאול. מה הדברים שהטבע גורם לנו לשכוח? נתחיל מלהפך. יש דברים שהטבע דואג לזה שלא נשכח. יש דברים שהטבע מאוד רוצה שנזכור. מהם הדברים האלה? מה? מה המחנה המשותף? או, כל מה שנוגע להישרדות. הטבע דואג להישרדות. אין מצב שאדם לא נשם חצי דקה ולא שם לב, שכח. או שאדם לא אכל יומיים ושכח. מה, עכשיו, מה לא חשוב לטבע? שנזכור את המשמעות של הדברים. חשוב לטבע שנוכל. לא חשוב לטבע שנוכל מתוך משמעות, מתוך חיבור למשמעות של האכילה. הטבע לא דואג למוסר, לתכנים, לערכים, לקודש. זה לא מעניין אותו. והטבע גם לא אוהב דברים מיותרים. הרי אין בטבע דברים מיותרים. לכל איבר בגוף יש תפקיד. לכל איבר בצמח יש תפקיד. אין בטבע. הטבע לא מזבז אנרגיות על סתם. מבחינת הטבע, שאדם אוכל זה העיקר. הטבע דואג לזה שאדם יאכל. אבל את הטבע לא מעניין אם זה של השני ולא שלי. כלומר, זה גזל, או זה לא בריא לי, אבל זה מריח טוב, או אם זה לא כשר, או שאדם ידאג לזה שגם לאחרים יהיה אוכל. כל זה לא מעניין את הטבע. אז אדם נוטה, ככל שאדם יותר מתמכר לטבע, נגרר אחרי הטבע החיצוני, ההישרדותי של החיים, אז הוא שוכח את המשמעות. היא לא תופסת מקום מרכזי בחיים שלו. אבל אם אדם לומד מסילת ישרים, ולומד וחוזר, וחי כל הזמן את החיים בתור תהליך התעלות. אז כל פעולה שלא קשורה למשמעות, אם המשמעות לא מאירה בה, זה לא שווה. גם אם זה מגניב, טעים, מכל מיני סיבות מושך, אבל אם זה לא כמו שהשם רוצה, לא שווה כלום. לא שווה פחות, לא שווה כלום. אפילו מסוכן, כי זה מרחיק אותנו מהמשמעות שהיא טעם החיים. זה המקום של הנשמה. אבל התגלות של הנשמה בעולם תביעה בנו. כמה שאתם, הרי לא רואים את הנשמה, נכון? גם לא שומעים אותה במילים. אולי בתחושות עומק פנימיות מאוד מאוד, אבל צריך לתות אוזן להקשיב. זה, הטיית אוזן הזאת, ההקשבה לנשמה, זה לימוד המוסר. לימוד תורה בכלל, ולימוד מוסר בפרט. שהוא מרגיל אותנו לחפש תוכן, לחפש אמת. ספר מסילת ישרים הוא סולם שמוליך את האדם מתחתית המדרגה עד רוח הקודש. בעזרת השם. נתחיל מהקדמה ואולי נזכה גם קצת יותר מזה. אבל הקדמה כל כך יסודית שהרבה שנים לא עברנו מעבר להקדמה. אז מראש אני אומר, כאילו מי שרוצה ללמוד מסילת ישרים, תעשה חברותא או לימוד עצמי. אבל ביחד אנחנו משתדלים ללמוד בעיון. כן, מה השם? כי זה ספר שמדבר על החיים שלנו. והחיים שלנו עם הזמן נהיים יותר מדויקים. ואז מסוגלים לקלוט באותם מילים דברים שלא קלטנו קודם. יש עוד ספר כזה, שאת עושה את זה כל שנה, מאז שהתבגן. חמישה חומשי תורה. מה שאת מבינה היום על רבקה ואליעזר, זה מה שהיה בהתבגן? גם עוד 50 שנה ברצת שמתבין יותר מאשר היום. יש סיבה לחזור. אפילו מצד הטוב, מצד ההבנה הפשוטה. וכל שכן מצד זה שזה... כל פעם לגעת בצורה יותר עמוקה בשורש החיים שלנו.
זה לא נוגע לכל הספרים?
מה השם? כן. כל מה ש...
זה נוגע כאילו להכל בסוף?
כל ספרי הקודש.
אז למה המסילת ישרים כתוב כאילו בהתחלה שזה נוגע לכל החיים,
כי מסילת ישרים, כמו שאמרנו, ספר שבונה אדם. זה לא פן מסוים, היבט מסוים, זה ספר מאוד מאוד כללי, שמרומם את כל החיים של האדם. תגיד, לצורך העניין, ספר הלכה, אפשר, אם אדם כבר יודע את ההלכות, הוא לא צריך את הספר. כי אז אם זה שהוא מקיים את ההלכה, הוא כבר בעצם בזה חוזר על הספר. אבל ספר מוסר, אפילו כשאדם הוא זך ונקי וטהור, עוד יש מה לדייק יותר. ללטש. טוב, בואו נמשיך. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי אז מה יקרה? כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע. כלומר, בהתחלה הוא אומר בכזאת ענווה, קורא יקר, לא באתי לחדש לך כלום. נכון, הוא לא בא לחדש לנו, הוא מחדש אותנו. הוא עושה אותנו חדשים. הוא מגלה בנו, אמרנו, את הבאר הפנימי, פנים חדשות. ודבר שני, וישים אל ליבו חובתו, אשר הוא מתעלם ממנו. הדבר השני, המתנה השנייה שמקבלים כשלומדים מסילת ישרים, חיים, חיים של תשומת לב. תשומת לב זה מה שנקרא בלשוננו, יראת שמיים. חיים של יראת שמיים הם חיים של תשומת לב. לשים לב, מה קורה איתי? איך אני עושה דברים? למה? באיזו כוונה? באיזה רצון? זה אומר רב חלב, וגם האמרי אמת. עוד נראה זה, בעזרת השם. אבל בינתיים רק נראה בפסוקים. אפשר בבקשה? תנ"ך? תודה. במכות מצרים, המטרה לא הייתה להציק למצרים, אלא שפרעה ישחרר את בני ישראל. אז לכן, לפני רוב המכות היו התראות. אז לפני מכת ברד, הייתה התראה שפרעה יבין, שזה לא ברד שהוא מכיר, אלא ברד שהורג. אז כתוב כך. הנני ממתיר מחר, כעת מחר ברד כבד מאוד וכו', ואתה שלח, זה הזרה, ואתה שלח העזת מקנך ואת כל שלך בשדה. כל האדם והבהמה שימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. תבינו, זה ברד שהורג, תכניסו את כולם הביתה. עכשיו, הפסוקים הבאים, שני הפסוקים הבאים, מתארים את התגובה של עבדי פרעה, שהתחלקו לשניים. עכשיו שימו לב איך התורה קוראת לאותם שני סוגים. סוג אחד, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, אליס את עבדיו את מקנהו אל הבתים. אז הסוג הראשון, יראי השם. סוג השני, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. כלומר, ההפך מיראת שמיים זה חוסר תשומת לב. אז יראת שמיים זה תשומת לב. מה זה יראת שמיים? לשים לב. מה אני אוכל, כמה אני אוכל, עם מי אני אוכל, על מה אני חושב בזמן שאני אוכל, מה אני מרגיש בזמן שאני אוכל, עם מי אני מבלה, איך אני מבלה, כמה אני מבלה, על מה אני חושב בזמן שאני מבלה, מה אני מרגיש בזמן שאני מבלה. זה יראת שמיים. גם. אז זה לשים לב. מה שהשם רוצה מאיתנו זה לא רק את המעשים, אם הם חיצוניים. יש, זה גם פסוק שמופיע בהקדמה למסילת ישרים, פסוק שהוא חלק מהצוואה של דוד המלך לשלמה. כשדוד המלך נפטר, בן כמה היה שלמה? 12. ילד. ודוד מדריך אותו לחיים. והוא אומר לו, ואתה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלבב שלם ובנפש חפצה. ככל לבבות דורש השם. הוא אומר, עוד מעט תהיה בר מצווה, אין לך יצר טוב ויצר רע, אז תזכור שמה שהשם רוצה ממך זה את הלב. עובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. כלומר, מה שהשם רוצה מאיתנו זה את הלב שלנו, את הרצון. למה זה כל כך משמעותי לו? לא? הוא נתן חוקים, אז אנחנו שומרים את החוקים. לא מספיק. למה? טוב, אפשר להגיד בצורה פשוטה. נגיד שמישהו נתן לי מתנה, ואני בן אדם טוב, אז איזה רצון מתעורר בי באופן טבעי כלפיו? מה? מה אני רוצה לעשות אבל? אני גם רוצה לתת לו מתנה. נגיד שמישהו נתן לי מתנה מאוד גדולה, ואני בן אדם טוב, איזה רצון מתעורר בי כלפיו באופן טבעי? לעשות. לעשות. אני גם רוצה לתת לו מתנה גדולה, כי אם הוא נתן לי מתנה גדולה, ואני אתן לו רק מתנה קטנה, אני עדיין ארגיש שלא מציתי, נכון? תזכרו בפורים, שלוחי מנות. מי שנתן לו את עצם החיים, את עצם הרצון, מה אפשר לתת לו? רק את עצם החיים, את עצם הרצון. לא שנועיל ברוב טובנו לפלוט לו קצת יותר מקום בלוז העמוס שלנו, ולהשקיע קצת יותר בלימוד או בתפילה או בתיקון המידות. אנחנו שלו. החיים שלנו שלו. הלב שלנו שלו. הוא המציא אותו. אז מה הוא רוצה שניתן לו? את הלב. כלומר, את מרכז החיים. את עצם רצון החיים. עוד. טוב, נשאל את זה בצורה יותר יסודית. למה, זו שאלה של לפני ראש השנה, למה השם ברא עולם? למה השם ברא יצורים? חסר לו משהו? שיימם לו? מה? מה השם? שואל? שואל, שואל. למי אנחנו רוצים להיטיב? למה? למה להיטיב? ככה זו תשובה טובה, כי זו תשובה מאוד עמוקה, כי זה אומר שזה משהו מאוד מאוד פנימי, מעבר לכל התירוצים. אנחנו רוצים להיטיב למי שאנחנו אוהבים. השם ברא אותנו מאהבה. יש רק דבר אחד, שאפילו אין סוף לא יכול לבד, וזה שתהיה אהבה. בשביל אהבה צריך שניים, ובעיקר שניים שבוחרים זה בזה. לכן יש לנו בחירה חופשית. השם רוצה שנבחר בו, שנרצה אותו, לא רק שנציית, שנעשה מה שהוא אומר, אלא שנעשה את זה מאהבה, מתוך רצון, ובו, שזה נברא עולם. או במילה אחת, אלול, אני לדודי, ודודי לי. במילה אחת, אחרת, הדדיות. כן, מה השם?
כן. השם
כן.
ברא את העולם, כי הוא רוצה משביעה,
כן.
משביעה.
מה?
אנחנו
רואים
שהוא שלם,
נכון? כן. נכון, לא צריך, הוא בחר להיות צריך. זה כמו בדיוק כשאוהבים מישהו, פתאום הוא מסבור שאתה מאוד תלוי באיך הוא מתייחס אליו. אז אני כאילו קצת תלוי בו. ולפני שבחרתי לאהוב אותו, לא הייתי תלוי בו. אני לא צריך אותו באמת, אני בוחר להיות צריך אותו. זה אהבה. השם לא צריך אותנו באמת, הוא בחר להיות צריך אותנו. כי קידוש שמו או חילול שמו, כבודו או חוסר כבודו, מלכותו או חוסר מלכותו, תלוי בנו. הוא בחר שזה יהיה תלוי בנו. כי אוהב אותו. בכלל, לברור זאת האהבה הכי גדולה. יש מדרגות באהבה. המדרגה הכי בסיסית נקראת חמלה. אם רואים מישהו סובל, אז כל אדם שיש בו טיפה טוב מרגיש מחויבות לעזור לו. כי אם הוא סובל ואני יכול לעזור לו, אז בגלל שאני אעשה הכל כדי לעזור לו. בסדר, זה ממש מינימלי. יש מדרגה יותר עליונה של אהבה, שהאדם לא סובל, אני יודע שאני יכול לקדם אותו, להיטיב לו, שיהיה מצב שלו יותר טוב מאשר עכשיו. אז גם אם אדם הוא טוב, אם אדם הוא באמת אוהב, אז חשוב לו, זה ממש משמעותי לו, לממש את ההטבה הזאת, שיהיה לו יותר טוב באמת. האהבה הכי גדולה, שמי שאני אוהב לא קיים בכלל. אני יוזם את זה שהוא יהיה קיים כדי להיטיב לו. זאת האהבה האלוקית. אנחנו בתור בני אדם זוכים לחיות את האהבה הזאת במקום אחד בחיים, ברצון להיות הורים. שם אנחנו באמת הכי אלוקיים. אנחנו רוצים להביא לעולם, אנחנו כבר אוהבים את הילדים שלנו עוד לפני שהם נולדו. כי אנחנו רוצים להביא אותם מתוך אהבה, כדי שהאהבה תופיע. זה רצון החיים. זה רצון החיים של שורש הבריאה. השם ברא אותנו מאהבה. ואהבה זה הדדיות. אז מה הוא רוצה? שנרצה אותו. יש תפילה אחת בתורה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שמע מוזר, נכון? כן. למי? על מה? על מה אנחנו מתפללים? על מה שלא תלוי בנו. כי גם אם יש אתגר גדול, אבל הוא תלוי בנו, אז מה יש להתפלל? נעשה את זה. אז על מה אנחנו מתפללים? על מה שלא תלוי בנו. על מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? בואו נראה. סליחה, תרשום את התנ"ך. בפרשת ויתחנן, אחרי התיאור של עשרת הדיברות, אז התורה מתארת איך עם ישראל עומד בזמן עשרת הדיברות, כולו קדושה, כולו יראת שמיים, כולו רצון. ואז הקדוש ברוך הוא רואה איך אנחנו עומדים, והוא אומר כך, ואז הוא מתפלל, והוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי. על מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? שתהיה לנו יראת שמיים. למה הוא צריך להתפלל על זה? שוב, על מה אנחנו מתפללים? על מה שלא תלוי בנו. על מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? על מה שלא תלוי בו. מה הדבר היחיד בכל העולם שהקדוש ברוך הוא לא שולט בו, באמת לא שולט בו? חוץ מיראת שמיים. כלומר, הרצון שלנו, הבחירה החופשית שלנו, בזה הקדוש ברוך הוא לא שולט. אז אם אנחנו נותנים לו את הרצון שלנו, בזה נתנו לו משהו משמעותי. כי אחרת מה ניתן? מה, שנשקיע מאמץ גופני? הוא ברא את כל הגוף שלנו. כסף, כל הכסף בעולם שלו. מה אפשר לתת לו? את הלב, את הרצון. זה נקרא להמליך את השם. הרי הוא מלך. הוא באמת לא צריך אותנו כדי להיות מלך. יש כזה שיר שאתם מכירות. אולי אפילו אמרתם או שרתם אותו היום. אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. אז הוא לא צריך אותנו כדי להיות מלך. הוא היה מלך עוד בטרם כל יציר נברא. אז מה התחדש בבריאה? לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. מה שהשתחדש בבריאה, שעכשיו יש מי שמכיר בו כמלך, שקורא לו המלך. זה הזכות שלנו. וגם החובה. להמליך את השם. מה זה להמליך את השם? לגלות שהחיים שלי הם שלו. לבחור בזה שהחיים שלי יהיו שלו. שזאת האמת. אבל לבחור בזה, לרצות את זה. לא להגיד טוב, אין ברירה, הוא ברא אותי. לרצות. לאהוב. זה נקרא להמליך. מה ההגדרה של טוב? לא תמיד אנחנו חווים טוב, אבל טוב זה לא סבבה. כאילו תגיד, אם השם טוב, אז כל אנשים יהיו מבסוטים כל החיים. מה הבעיה? אז כנראה שזה לא מה שטוב. טוב זה מה שלוקח דברים לתיקון האמיתי שלהם. מה שמצמיח אותם למקום האמיתי. ולפעמים זה קשה. כמו מאמן שמאמן ספורטאי ובא אליו בתביעות, כמו ממקף לטירונות, כמו הורים והילדים שלהם. נכון, הרי הורים שעל המקום עושים כל מה שהילדים שלהם רוצים, זה הורים מחסניים. על זה כתוב בתורה, וידעת היום, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. אבל לפעמים השם מייסר אותנו. אבל זה כמו שאבא מייסר את בנו, לא כי הוא שונא אותו, כי הוא אוהב אותו. כי הוא רוצה שהוא יצמח. אבל יצחק מברדיצ'ב אומר, שזה כתוב בתורה, כאשר ייסר איש את בנו. אז הוא אומר, דוגמה. ילד בן שנה, שנה וקצת, עכשיו הגיע הזמן, מלמדים אותו ללכת. איך הם מלמדים ילד ללכת? לוקחים אותו ככה בידיים, רואים הולכים אחורה, תופסים אותו בשתי ידיים, ואז הולכים אחורה, והוא כזה מדדה קדימה, ואז באיזשהו שלב מה עושים? עוזבים. ואז עושים כזה צעד וחצי, ואז תופסים בחזרה, זה הצעד הראשון שלו. עכשיו עושים עוד כמה צעדים אחורה, ועוד פעם עושים. ואז עושה עוד צעד, ככה שם עושה לנו כל החיים. לפעמים מרגישים ממש שהשם איתנו, מצמיח אותנו, פותח לנו שערים, ואיזה טוב השם. פשוט מרגישים, מה זה? מה, עזבת אותי? שרת אותי פה להתבלבל לבד? איפה אתה? עכשיו הוא מצמיח אותנו. האמרי אמת מגור אמר, בן של השפת אמת, כתוב, מי זה עומד אחר כותלנו? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אז מה שהשגחת השם, לפעמים, זה כמו משגיח מן החלונות, ולפעמים מציץ מן החרקים. מה ההבדל? אם מישהו מסתכל עליי מהחלון, אז הוא רואה אותי, ואני רואה שהוא רואה אותי. אבל אם מישהו מציץ מן החרקים, אז הוא רואה אותי, אבל אני לא רואה שהוא רואה אותי. השם רואה אותנו כל הזמן. לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. כדי לדעת את זה תמיד, בפועל, צריך תכונה שנקראת אמונה. אמונה זה שגם מה שאני לא רואה בעיניים, ברור לי כאילו ראיתי את זה בעיניים. ברור לי שהשם רואה אותי, ברור לי שהכל טוב. וגם, כי השם לא ברא אותי כדי להציק לי. אז אם אני סובל, זה לא מה שהוא רוצה. זה סוג של טיפול שהוא עושה לי, לטובתי לגמרי. כי טוב השם לכל, ברחמיו, לכל מעשיו. גם למי שמשתגע מסביב. למה? לא יודע. אבל אני יודע שהוא יודע. עוד לפני המילה אמונה, יש מילה יותר קצרה, גם יותר בסיסית. אמון. גם נגיד שרופא עושה טיפול שמכאיב לי, אני לא צריך להביא אותו בכאיב לי. אני נותן בו אמון שהוא לא עושה את זה סתם. אז מי שברא את כל העולם, מי שברא את הגוף ואת הנפש, הוא יודע שזה מכאיב, אז הוא לא סתם מכאיב, הוא מרפא. והריפוי הזה גם כואב. יש פה צדדים כואבים. אבל זה בגלל שהוא טוב, לא למרות שהוא טוב. טוב, אז אלה משפטי הפתיחה של הספר מסילת ישרים. שעוסקים בזיכרון. סיום ההקדמה. דומה. תראו במקור הבא. והנה, על פי הברייתא הזאת, הסכמתי, כלומר, החלטתי, לחבר חיבורי זה, כדי ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. העבודה שלנו צריכה להיות עבודה שלמה. אפשר לעבוד את השם בשלמות? אין, אבהר בו תנאי עבודה שלמה. סימן שאפשר. אפשר לעבוד את השם בשלמות. בכל מדרגה אפשר לעבוד את השם בשלמות. אי אפשר להיות מושלם, אבל זה לא אותו דבר. זה נוסחה חשובה. זה שמשהו לא מושלם, זה לא אומר שהוא לא שלם. אפשר להיות שלם בלי להיות מושלם. כי יש הבדל בין שלם לבין מושלם. מה ההבדל? מושלם זה בלי חסרונות. בכלל. מושלם יש רק שניים. הקדוש ברוך הוא ואשתי. אבל חוץ מהם, לכולם יש חסרונות. אבל זה שלכולם יש חסרונות, זה לא אומר שהם לא יכולים להיות שלמים. כי מה ההגדרה של שלם? שלם זה מי ששואף לשלמות, מי שממצה את המיטב שהוא מסוגל ושואף לעוד. זאת הגדרה של שלמות. רואה את התשובה פרקי סעיף פעם. מה? עוד. שלם זה מי שממצה את המיטב שהוא מסוגל כרגע ושואף לעוד. לעוד. שואף להתקדם. עוד. זאת ההגדרה של שלמות, אין אחרת.
יש אנשים שאוהבים.
ש?
יש אנשים שגם
מוצאים
את כל מה
שיש בהם. כן. כן. שאתה אומר, מה שאני מסוגל, אני עושה. כן. מה שאני מסוגל כרגע. למה זאת ההגדרה של שלמות? כיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. איפה הקדוש ברוך הוא מצפה לראות? באיזה מצב הקדוש ברוך הוא מצפה לראות אותנו? מה הוא מצפה מאיתנו? שנעשה את מה שאנחנו מסוגלים כרגע ונשאף לראות. מה שאנחנו לא מסוגלים, הקדוש ברוך הוא לא מצפה. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. אז אם אני באמת לא מסוגל, הקדוש ברוך הוא באמת לא מצפה. אבל מה שאני מסוגל, אני מסוגל. אז למה שאני לא אעשה אותו? אם אדם לא עושה משהו מסוגל, אז רק כי הוא לא רוצה. טוב, אם הוא לא רוצה, אז הוא לא רוצה. אז זה לא שלו. אבל אם אדם באמת, כן. מה לי? חנה תמה?
רחל
תמה.
המצד של מסוגלות הוא מאוד מתעתע.
כן, כי יש לנו פרפקציוניזם ויש לנו הלקאה עצמית. אם הייתי מתאמץ, הייתי מסוגל יותר.
אבל זה באמת
אחר. לא. לא.
דברים פיזיים זה נכון, לרוח אני לא יכולה לעשות...
לא נכון.
דברים נפשיים אין גבול, אתה מסוגל להמשיך.
מחילה, אני חולק. כי יש הגדרה בתורה. קראנו אותה אתמול, בתורה. איך השם רוצה שנעבוד אותו? בשמחה ובטוב לבב. כלומר, יש שני דברים מרכזיים, שני תנאים לעבודת השם השלמה. אחד, לעבוד. כלומר, אם אדם לא מרגיש שהוא עובד, שהוא מתאמץ, שהוא משקיע, זה סימן שהוא לא עובד, אלא משחק. כאילו הוא משייט בסביבה, אבל לא באמת עובד. אדם שעובד מרגיש שהוא עובד, משקיע כוחות. והתנאי השני, בשמחה ובטוב לבב. כי אם אדם לא מרגיש שהוא עובד, אז הוא לא עובד. ואם אדם לא מרגיש שמח, סימן שהוא עובד לא נכון. כי כשעובדים, שנייה, כי כשעובדים את השם באמת, כמו שהשם רוצה, זה משמח. אין מצב שלו. אז אם אדם לא שמח, אולי באמת הוא סובל מפרפקציוניזם, מהלקאה עצמית, מכל מיני דברים, מלחץ. יש פה הרבה ספרים בבית מדרש. יש יותר מ-150 אלף ספרי יהדות, ואף אחד מהם לא כתוב להיות בלחץ. סימן שמי המציא את הלחץ? היצר הרע. היצר הרע רוצה שנרגיש לחוצים בעבודת השם. למה? כי הוא יודע שלחץ מעיק על הנפש. אז אם אדם חווה את עבודת השם בתור משהו מלחיץ, ככל שהוא מתקדם, זה יותר ילחץ, זה יותר יעיק על הנפש. אם הוא מתקדם הרבה, זה יעיק מאוד. עד שבסוף זה כל כך יעיק, אז זה פיקוח נפש, ככה הנפש תרגיש. זה כל כך לוחץ עליה, חונק אותה. זה פיקוח נפש להעיף ממנו את כל הדבר הזה. ואז הוא מעיף ממנו את כל התורה, כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז זה מה שיצרה, תכנן מלכתחיל.
אבל הלחץ הזה הוא לחץ חיובי.
תלוי. תלוי, תלוי. התשובה כל שאלות היא תלוי.
ומתי אני יודעת?
אם זה גורם לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב, זה מצמיח, זה מחיה, זה מאיר, זה משמח, זה לחץ טוב. או דרבון עצמי, טוב. אבל אם זה מעיק, מתיש, מתסכל, שוחק, מייגע, לא. השם לא רוצה את זה. כתוב בישעיהו, השם אומר איך הוא רוצה שנעבוד אותו. כתוב בישעיהו, ולא אותי קראת, יעקב, כי יגעת בי, ישראל. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אם הקשר איתי מרגיש מייגע, מתיש, מעיק, שוחק, מתסכל, זה לא קשר איתי, לא יכול להיות. קשר אמיתי איתי לא נראה ככה.
אבל ברור שעבודה היא קשה בשביל להתקדם.
קשה זה טוב.
קשה.
נכון, לעבוד קשה זה משמח.
לא תמיד.
תלוי. אם אדם עובד קשה, יש משהו שמאוד מאמין בו, מאוד רוצה אותו, זה משמח. הזכות להשקיע הרבה בשביל דבר שאני מאוד שמח בו.
מתי אני יודעת אם אני, כשאני לא עושה,
זה אחד הדברים שנלמד בעזרת השם, צריך לעשות חשבון נפש כל יום. חייבים. אחרת אנחנו באמת הולכים לאיבוד. להזמין את עצמי לשיחה ולבדוק מה קורה.
אבל הרבה פעמים אני אגיד לעצמי, וואי, איזה התנהגות אני, והסיבה
באמת,
ממש לא,
כי זה לא... לכן גם טוב, עשה לך רב, תנה לך חבר, גם טוב להתייעץ. כי לפעמים, כי ביחס לעצמנו, כיוון שאנחנו משוחדים, אז קשה לנו להיות אובייקטיביים, קשה לנו להיות אמיתיים. או שעושים לעצמנו הנחת סלב, וככה מתייחים, או שלהפך, שאנחנו טובים עם כל העולם ונוקשים מדי עם עצמנו. זה גם יכול להיות. אז לפעמים טוב שיהיה גם מבט חיצוני שעוזר לנו לבדוק. ואם אין לנו, אפשר בינתיים להסתכל כאילו מישהו אחר רואה אותי. עם התנאים שלי, עם הרקע שלי, עם הנתונים שלי. ומותר להגיד, בשבילי זה בסדר. כרגע. אבל אני שואף לעוד, שואף להרבה, שואף לאינסוף. אם אני שואף לאינסוף, אז יכול להיות שמה שאני עושה כרגע זה מספיק בשבילי כרגע. נכון, זה מורכב.
כאילו...
חיים מורכבים.
לא, אבל אתה שואל,
לא תמיד זה נכון.
להגיד אני שואפת.
לא, לא, אם זו שאלה של עלות תועלת. המחיר עלול להיות הרבה יותר כבד. זה כמו אדם שמתאמץ ללמוד עוד שעה בלילה ואחרי זה חצי יום ישן. אז התורה לא הרוויחה, התורה הפסידה. כי הוא נורא רצה להיות מתמיד ללמוד עוד שעה בלילה. שמחה זה משהו חי. בחיים כולים הרבה דברים. זה יכול להיות מתוק, זה יכול להיות חריף. זה יכול להיות חמוץ מתוק. אבל זה לא מר. זה גם שמחה מאתגרת. זה לא שמחה של קלות ראש. לא שמחה של יאללה בלגן. זה שמחה של וואו, איזה גודל. איזה כיף להיות שחלק מהגודל הזה. שמחה אמיתית. ברור. כתוב. זה מה שמבקשים כל יום. בברכת התורה. מיד אחרי שמבקשים, שמברכים את ברכת המצוות, אשר קדישה מצב צבאנו לעסוק בדברי תורה, או על דברי תורה, מה המילה הבאה? הערב. מה מבקשים? שהתורה תהיה לנו ערבה. מה זה ערב? מתוק. התורה מתוקה. אובייקטיבית, התורה מתוקה. כתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. אז למה לא תמיד אנחנו מרגישים שהיא מתוקה? זה אמר הבעל שם טוב. זה מה שאומרים שם, הערב נעשם לוקד את דברי תורתך בפינו. כלומר, אם אנחנו לא מרגישים שהתורה מתוקה, זה כי משהו בפה שלנו משתבש. כלומר, כי קלקלנו לעצמנו לתחוש הטעם. כמו ילדים ששמים לכל אוכל קטשופ, אז לא משנה מה הם יאכלו לכל אוכל טעם של קטשופ. או כמו מישהו שיתרגל למוזיקה, מקפיצה, שטחית, כאילו, כלילה. אז אין לו, קשה לו לשמוע מוזיקה עמוקה ומורכבת. למה? כי הוא יתרגל שמוזיקה זה משהו כזה שמקפיץ של אלה בלגן. אבל הוא הורס לעצמו את החוש המוזיקלי. אז ככה, בפינו, אנחנו עולים, אם אנחנו נהנים יותר מדי, או מייחסים חשיבות, ערך, בנפש, למשהו שלא ראוי לזה, כלומר, אם אנחנו מתלהבים משטויות, נהנים משטויות, אחרי זה קשה ליהנות מקדושה. כי התרגלנו שליהנות, זה משהו שלא דורש איזה מאמץ, איזה תהליך התעלות, זה מה שטוב לי, בא לי בסבבה ככה, בלי להתאמץ. אז פתאום קשה ללמוד תורה, קשה לעבוד על המידות, קשה להתפלל. בפינו, לא כי זה באמת קשה, זה מתוק. ככל שיותר נתרגל, נבין, כאילו יותר ויותר נקלוט כמה זה מתוק. אבל סליחה, אבל ממש בקצרה, כי אני שומע אחר למקום הבא. רק מה השם? סליחה.
כן. אם מרגישים שהגענו
ללחץ,
אתה עובד את
השם. כן.
מה?
לרשות.
אבל כאילו זה קשה, כי אתה אומר...
זה יצר הרע. אז שוב, צריך לבדוק בכנות, לעשות חשבון נפש. לחשוב אם זה הייתה מישהי אחרת, מה הייתי אומרת לה? או לשאול מישהי אחרת, מה היא אומרת לך? לפעמים צריך עוד מבט. רצית גם לשאול קודם. תזכיר לי את השם, סליחה.
אבל זה שאני
בשמחה, אבל זה שאני במהירה, וכשאני מכיר, כאילו, מה שאני מכיר, דברים שאני אומר, אני מאוד מרחתי, מאוד מרחתי, עכשיו, יראה ולחץ זה לא אותו דבר. יש סוגים של יראה. יש יראה שמקווצת, שאני מעדיפים שלא יהיה, שנרדם מתעורר אחרי החגים, זה לא מה שהשם רוצה. יש יראה של רוממות. כלומר, נגיד, אפילו בטבע, תספרו למישהו שיש איזה מפל, הוא בא ורואה איזה מפל של 100 מטר, וואו. כזה מפחיד, פתאום מרגיש כזה קטן. שרואה איזה הר גדול, הוא מרגיש קטן. עכשיו, אז יש יראה, כזה הוד. לא כי זה מפחיד, כי זה ינשך אותי, אלא כי זה משהו גדול. יש דברים שהיראה היא מצמיחה. היא מצמיחה אותנו לגודל גדול, שקשה להכיל אותו. לכן זה יראה. אבל זה לא משהו רע. זה לא משהו שהוא נגדי, שהוא מלחיץ אותי. זה כמו, גם הדברים הכי טובים בחיים הם כל כך גדולים שמפחידים. אבל לא בגלל זה אנחנו לא רוצים אותם, אנחנו מאוד מאוד רוצים אותם. מפחיד להתחתן, מפחיד להיות אימא. לא בגלל זה אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה מאוד. כן, וזה מפחיד כי זה כזה גדול. אז כן, מפחיד לעמוד מול השם. אנחנו רוצים את זה, זה גם התענוג הכי גדול. הימים הנוראים זה לא הימים המפחידים, אלא הימים המרוממים. יראה באמת זה רוממות. זה, וואו, החיים באמת רציניים, החיים באמת גדולים, וזה מחייב. אז זה גם מאוד מאוד מתוק לדעת שהחיים שלי כל כך גדולים. איילת השחר? טוב, שיהיה המשך שבוע טוב. נתקש שבוע הבא, ברוך השם, אישור אחרון השנה.